השם, אנחנו עוסקים בנושא הזה של הכלים, כלי ראשון, עירוי כלי ראשון, פעם שעברה דיברנו על כלי ראשון ועל עירוי כלי ראשון. נדבר עכשיו על הנושא של כלי שני. כלי שני זה נושא מורכב קצת, בגלל שכלי שני, כתוב בגמרא בפירוש, שכלי שני אינו מבשל. זו הלכה ברורה, וגם יש כמה דוגמאות מפורשות במשנה של דברים שמותר לשים, מים, שמן ותבלין, שמותר לשים בכלי שני. אף על פי כן, בכל זאת נוצר בראשונים וגם אחר כך בהלכה, נוצרו חילוקים, מתי מותר כלי שני ומתי אסור כלי שני. והדבר הנוצר, כתוצאה מזה, יש לנו לפחות שני מקורות, שמהם הראשונים דייקו שיש בעיה בכלי שני. דבר אחד זה נושא של מלח, יש כיוון שיש דעה בגמרא, לשון אחת בגמרא, שמלח אסור לכלי שני, אז מזה חלק מהראשונים למדו שיש לכלי שני, זה לא פשוט להתיר הכל, למרות שיש כמה דברים פורשים במשנה שמותר, אולי לא הכל מותר. במקור שני זה קצת דיוק כזה, פלפול מתוך המשניות שכתוב, שמותר לשרות ולהדיח, סליחה, מותר להדיח, חוץ מקוליאס ההספנים, שאסור להדיח אותו. זאת אומרת, יש, המשנה מחלקת בין קוליאס ההספנים שהוא דג, לבין שאר הדברים. עכשיו, התוספות שואלים, אני נכנס לפלפול הזה, כי אין ברירה, צריך להבין את המקור שמנו כלי שני אסור. התוספות שואלים, מה זה, למה אתה אומר שמותר להדיח במים חמים? למה אסור גם לשרות בתוך מים חמים? מה מדובר? אומרים ממה נפשך, אם מדובר בכלי ראשון, אז אסור, הרי אסור להדיח, כי זה עירוי כלי ראשון מבשל כדי קליפה. אלא על כורכך שמדובר בהדחה מכלי שני. אם מדובר בכלי שני, אז למה רק להדיח, מותר גם לשרות בתוכו. ומזה הסיקו התוספות באפשרות אחת, הסיקו שהנה חינם יש גזרה כללית בכלי שני. חוץ מהדברים המנויים במשנה שמותרים בפירוש. זאת אומרת שזה מים, שמן ותבלין. אז עכשיו פה יוצאים מהראשונים, חלק מהראשונים, חומרה מיוחדת בכלי שני, שלא, אתה לא היית, לא היינו מבין אותה ככה בצורה פשוטה מתוך הגמרא, אבל מתוך כל ההקשרים, מתגלה שיש איסור מסוים בכלי שני. עכשיו השאלה כמובן זה איך צריך לפסוק להלכה. אז ובכן, בשיטת הרמ"א, זה ברור שהרמ"א החמיר לפחות בחלק מהדברים בכלי שני, כי הרמ"א אומר שאסור לשים פת בכלי שני. פת, למרות שיש בה את היתרון שאפילו אפויה, נדבר בשם בהמשך עושה של בישול אחרי אפייה, אבל אפילו שיש בה את הצד להקל שבישול אחרי אפייה, אפילו אח היא אסורה. זה אם כן שיטת הרמ"א. שיטת השולחן ערוך היא פחות ברורה, היא לא מספיק מפורשת מהפסיקה. אבל קודם כל בואו נלך על פסיקת הרמ"א, והאחרונים שהולכים משיטת הרמ"א. אז בשיטת הרמ"א,
מה הכוונה פת אסורה בכלי שני?
אסור לשים לחם בכלי שני. כן, אתה רוצה לבשל, אתה רוצה לחמם לך את הלחם, אתה רוצה לחמם את המצה, אתה רוצה לחמם. אתה רוצה לטבול, ביסקווית, בסדר? אתה רוצה לשים ביסקווית בכלי שני. זה יהיה הדוגמה אולי יותר מעשית.
לשים פיתה במרק.
כן, יש לך מרק כלי שני, אתה רוצה לשים שם חתיכות לחם. או קרוטונים אפויים, לא קרוטונים מבושלים. לפי הרמ"א, זה אסור. אז ממש מאמת שהרמ"א מחמיר בכלי שני, לפחות בחלק. עכשיו, באים האחרונים מחמירים עוד יותר. בא מגן אברהם, ובעקבותיו גם המשנה הברורה, ולמעשה הם אומרים, זה לא רק דברים רכים כמו לחם, שיש בהם חשש שהם קלי בישול או משהו מעין זה, אלא זה איסור גורף. חוץ משמן, מים ותבלין. שזה הדברים שפורשים במשנה, זה אי אפשר להתווכח. והתבלין הזה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה התבלין הזה, אז נשארנו רק עם שמן ומים. זה בעצם הדברים המפורשים שהם מותר לשים אותם בכלי שני. למה? צריך להגיד שהם דברים שלא מתבשלים. תכף נשאר לגבי מים. אבל קודם כל, זה יש השיטת הרמ"א, והאחרונים שהולכים בעקבות שיטת הרמ"א. על פי זה יוצא שאשכנזים נוהגים שאין שום דבר שמותר בכלי שני. עכשיו זה לא דווקא אשכנזים, אבל אשכנזים זה יותר מפורש. כי הפוסקים על פי הרמ"א עולים שאחריו, הם מחמירים בזה בצורה מפורשת. מה דעת מרן השולחן ערוך? זה נושא לא ברור. כיוון שמרן לא יתייחס לכלי שני בצורה באופן כללי, אלא הוא מזכיר אותו בהקשרים שונים, הוא מזכיר את זה בהקשר הזה של בישול אחרי האפייה, ואז את השאלה האם משהו מקל זה מצד בישול אחרי האפייה, הוא מזכיר אותו גם בהקשר שמותר לשים, שמותר לשפוך משקין בכלי שני. אבל מה קורה עם סתם דברים בכלי שני? כמו שהדברים לא אפויים, או דברים חיים, האם מותר לי לשים משהו בכלי שני? מרן לא כותב בפירוש, אבל גם לא לאסור ולא לאתר. ולמעשה אחרוני ספרד, בוסקי ספרד, נחלקו בזה בצורה גדולה, האם להחמיר או להקל. הדיון נעשה בעיקר על הנושא של הקפה, שם בגינת ורדים יש עריכות גדולה מאוד של כמה וכמה חכמים, פוסקי הספרדים, על גבי קפה שחור אני מדבר, האם מותר להכין אותו בשבת או אסור להכין אותו בשבת בכלי שני, או אפילו בעירוי, יוצא אפילו לפי שתחת אפילו בעירוי כלי ראשון, ומתוך התשובות שם אתה רואה שהנושא של כלי שני לפי דעת פוסקי הספרדים הדברים לא ברורים, הם לא חדים. הבן איש חי למשל מוכח שהוא מחמיר במקרים מסוימים, למשל הוא מחמיר כמו הרמה לשים טפת בכלי שני גם כן, וזה הולך אחרי הרמה. רב עדי יוסף מקל בכלי שני, אבל אין לו, זה לא ראיות חתוכות, זאת אומרת זה לא משהו שתגיד שיטת השולחן ערוך או משהו מן זה, זה ממש לקחת שיטה בתוך האחרונים ולפסוק כמותה, ולא בטוח זה גם שיטת רוב האחרונים, עד רבה זה נראה שיטת יחיד, אבל כיוון שלא מצאנו שמרן מחמיר בזה בצורה ברורה, ועד רבה בפשט דברי הרוב הראשונים משמע להקל, רק התוספות מחמירים והירי מחמיר בזה, אבל זה לא דברים מוחלטים להחמיר, לכן הוא נוקט למעשה להקל בנקודות, וצריך גם, להדגיש שהכל פה, כל האיסור פה מדרבנה, כלומר גם למחמירים, צריך מדרבנה, כי התחלנו עם זה שכלי שני אינו מבשל, כלי שני בעיקרון לא מבשל, זה מפורש בגמרא. אז כל הדברים האחרים זה חששות, זה לא איסורים ברורים. השורה התחתונה, זה מחלוקת אחרונה, מחלוקת פוסקים. זה לא חייב להיות קשור לספרדים ואשכנזים, כלומר, האשכנזים ודאי מחמירים, כי הרמ"א החמיר בזה. אבל הספרדים זה פתוח יותר לפסיקה, האם אסור או מותר לשים דברים בכלי שני. אז אמרנו, המגן אברהם מוסיף את זה. אמרנו, הפוסקים שולחים בעקבות הרמ"א, מוסיפים. לא, שהיה דווקא לחם שהוא רך, שהוא בקלות מתבשל. אבל אם זה יהיה דבר קצת יותר קשה, אז יהיה מותר לשים אותו בכלי שני, אפילו שהוא לא מבושל. אפשר להבין. להלכה למעשה, לא, לכאורה נראה שבאמת שבדעת הרמ"א נוקטים יותר להחמיר. עכשיו, אחת המשמעויות כמובן, עכשיו, השאלה היא גם כן תהיה לגבי קפה שחור. זאת אומרת, לפי מי שמחמיר בכלי שני, או לא אפשר יהיה לשים בכלי שני, לפי מי שמקל בכלי שני, ודאי שבכלי שני יהיה מותר. בבן איש חי ספציפית, לגבי קפה, זה נראה שהוא ספציפית ומקל, כי בקפה יש עוד צדדים שדנו עליהם, אותם פוסקים בגינת ורדים, עוד שיקולים להקל ולהחמיר, ולמעשה נראה שהמנהג היה כן להקל בקפה, לשים, לפחות לעשות קפה שחור בכלי שני, ולא מחמירים בזה, זה נראה שאפשר להגיד אולי שכל הפוסקים הספרדים יודעו בזה להקל, אבל... מה?
לא להראות.
לא להראות, אפשר לשים בתוך כלי שני. ונראה שהפוסקים, שנייה אחת, הפוסקים הספרדים והפוסקים האשכנזים יחמירו שאסור יהיה לעשות קפה שחור בכלי שני. עכשיו, שנייה אחת עוד רגע. הרב עובדיה מקל בקפה שחור בכלי, אפילו בעירוי כלי ראשון, וזה חידוש גדול, ואז שם נראה, כשנלמד הדין של בישול אחרי האפייה, אז שם אני אראה את, נזכיר את זה.
בשבת
נמציא
מים
מהמחם,
המחם עצמו
נחשב
כלי ראשון,
והכוס שמקבל... כלי ראשון, נכון. עכשיו, כל זה מה שאמרנו, זה נוגע לסתם דברים. עכשיו, בכל זאת בכלי שני יש קולות אבל מסוימות שאפשר להקל בהן. למשל, אם זה לח שיצטיין, כלומר, אם זה, אמרנו הרי שיש בישול אחר בישול בלח, אבל בכלי שני, שזה מצטרף, אז אפשר להקל. מה נפקא מינה? למשל, לגבי חלב, אם נגיד שהוא עבר פיסטור, אז אתה לא יכול להוסיף חלב לקפה בכלי שני, כיוון שאנחנו אומרים שהחלב הזה כבר עבר איזשהו תהליך, אז לכן אפשר יהיה להקל בו. בכלל לא ברור כל כך אם באמת, אם גם מחמירים במשקים בכלי שני. כלומר, גם שאנחנו שאחרוני אשכנז מחמירים בכלי שני, השאלה הם מחמירים גם במשקים. זה לא דבר ברור, אבל בוא נגיד שמשקים שעברו בישול, וזה ודאי שאפשר יהיה, וזה ודאי שאפשר יהיה להקל. אותו דבר גם, טוב, דבר שעבר בישול גמור, כמו שקדי מרק, זה פשוט שיהיה מותר, אבל דברים שעברו רק אפייה, כמו שאמרנו, יצטרכו להחמיר. אמנם, עכשיו פה צריך חשוב לשים לב, מבחינה פרקטית, לא תמיד הצלחת היא כלי שני. כי צלחת של מרק, מעבירים ומוזגים אותה על ידי מצקת, בדרך כלל. ואז, כבר זה הופך, זה המציאות משתנה, יש ספק לגבי מצקת, האם היא מעבירה כלי או לא, אבל פה יש צירוף של ספקות. כאשר אני מזגתי מרק עם מצקת, אז הצלחת היא ספק לי שני, ספק לי שלישי. כי לגבי מצקת יש מחלוקת אחרונים, האם המצקת היא נחשב עוד כלי או לא, כיוון שהיא נכנסת בתוך הכלי ראשון, האם היא הופכת להיות חלק מהכלי ראשון, ואז היא בעצם גם כלי ראשון, ולא הרווחת כלום במצקת, או שבגלל שהיא לא שעתה הרבה זמן, ולא היא נרתחה ממש בתוך הכלי ראשון, אז היא בעצמה נחשב כבר עוד כלי שיורד. כשאני מוזג את המצקת לצלחת, אז אני מעביר את זה עכשיו, אני מוריד עוד דרגה, או ספק אם אני מוריד עוד דרגה. אז יש לי ספק שני, ספק שלישי, ועכשיו אני רוצה לשים שם שקדי, נגיד קורטונים שעברו רק אפייה, ולא, אם עברו בשביל פשיטה שמותר. אפילו אם עברו אפייה, רוצה לשים פיטה או דברים, או ביסקווית, לא, לא שייך ביסקווית בתוך מרק, אבל עוד דברים אפויים בתוך מרק, כיוון שזה ספק שני, ספק שלישי, יהיה מותר. אבל אם למשל אדם מכין לעצמו מרק בקוס ישר מהמחם, לא יודע איך זה אפשרי, נגיד, לא כל כך מצוי, לא כל כך שם. כן, אבל אז איך הוא הכין אותו בכלל, הוא יכול היה להראות, בכלל לכאורה להכניס אותו לתוך כלי שני. כל פנים, אם זה נגיד יהיה כלי שני, בלי המצקת יהיה אסור לשים שם, כמו שאמרנו, ביסקווית או דברים אפויים לפי השיטות של המחמירים.
אבל אם
המצקת
כן שעתה בתוך המרק.
אם מה? כן, אם היא שעתה, אבל יכול להיות שתכונות שתעלה גם רתיחה, ממש תהיה רותחת ממש. אז כבר, אז לא יועיל המעבר לצלחת. עוד פעם? כוונה שהשעתה הרבה זמן, יכול להיות שאפילו תוכל לשעות אפילו דווקא על האש, לא, אבל אפילו לא. יכול להיות שהשעתה הרבה זמן בכלי ראשון נסר או תחת, כמו הכלי ראשון ממש. כן, המתכת של המצקת עצמה הפכה להיות רותחת, אז עכשיו כשאתה מוזג זה הופך להיות, אתה לא מרוויח את המעבר לשפק שני, שפק שלישי, אלא זה נהיה רק שני. לכן צריך לשים למה? לא, מכניסים, מוציאים. בסדר, אבל זה לא ממש רתיחה שהיא רתחה, כי הפכה להיות כלי ראשון, היא לא הפכה להיות כלי ראשון, כלי שני הוא חם. גם כשאתה מוזג כוס מים לתוך מים חמים, אתה נוגע, אתה גם לא יכול לגעת.
אז אם זה נגיד מצקת שלא עושה במתכת, אז יכול להיות שאף פעם לא תהפוך להיות כלי ראשון בעצמו?
יכול להיות שיקח לה יותר זמן, זה כן. יכול להיות שעד שהיא תהפוך להיות ראשון, היא תיקח יותר זמן, אבל היא כן תהפוך מתישהו לכלי ראשון. אם תשב שם הרבה זמן. עכשיו, כן.
יש מישהו לחרפיה או אין?
תכף, אני עוד לא הגעתי לזה, אני רק מזכיר את זה כאילו בצורה אגבית, כי אני רוצה לדבר כל נושא, כל סוגיה בפני עצמו. רגע, הנושא הוא כלי שני. זה אחת הבעיות בהלכה, כשמגיע לך מקרה במציאות, הוא תמיד מורכב מכמה סוגיות. אבל בלימוד אתה צריך לפרק את הסוגיות, ואחר כך במקרה המעשי לחבר את הסוגיות. זה המיומנות שצריך לעשות, וצריך לפתח אותה כל הזמן. עכשיו, בהקשר הזה של כלי שני, יש עוד דברים יותר מיוחדים, והם מה שנקראים קלי בישול. הקלי בישול, הדוגמה של המשנה, זה היה קוליאס ההיספני. כלומר, דג רך ודק. דג שהוא רך ודק. זה ההגדרה ברמבה. שמה המיוחד בדג הזה? שאתה שופך על המים חמים משפיחה, והוא כבר נעשה מוכן. עכשיו, להלכה שאנחנו תופסים שכל דבר מתבשל בעירוי כלי ראשון, כדי קליפה לפחות, אז מה המיוחד בדג הזה? הפשט לפי זה שהוא נעשה מוכן אפילו בעירוי כלי שני. שימו לב, הכלי בישול האמיתיים יכולים תיאורטית אפילו להתבשל בכלי שני. בעירוי כלי שני ואפילו בעירוי כלי שני. על פי זה, על פי זה שואלים, על פי זה דנים הפוסקים, האם יכול להיות שיש עוד דברים שהם דומים לאותו דג, קוליאס ההיספנין. הרמב״ם כותב בפירוש על קוליאס ההיספנין, וכן כל כיוצא בו. כלומר, לאו דווקא הדג הזה בעצמו, אלא משמע שזה דוגמה לעוד דברים נוספים. הדוגמה המעשית שבעיקר דנים עליה, זה הנושא של עלי תה. ועלי תה, כיוון שהם דקים ורקים, אז באים חלק הפוסקים ואומרים, תשמע, כבר מפורש את זה במשנה ברורה, שיש פה אולי חשש שזה כמו, זה דומה לקוליאס ההיספנין. אז עכשיו לפי זה לא רק ש... זאת אומרת, בכלי שני ודאי שיהיה בעיה, כי הרי אפילו, לפי הרי משנה ברורה, הכל אסור בכלי שני, אולי אפילו בעירוי כלי שני זה יהיה אסור. ואולי אפילו תיאורטית גם בכלי שלישי, כי אתה לא יודע אם זה דק ורח, אז אולי הכל אסור. אז פה נחלקים הפוסקים עד כמה באמת לחשוש לנושא של... של, 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 של קלי בישול בנושא הזה של עלי תה. בוא נגיד ככה, יש כאלה שאומרים שאפילו בכלי שני מותר. כלומר, למי שמתיר בכלי שני דברים אחרים, אז גם עלי תה יהיה מותר. ואל תמציא לי עכשיו כלי בישול, זה לא נכון. במיוחד יש הגדרה מעניינת של הרב משאש, אומנם הוא לא אומר את הלכה למעשה, אבל הוא אומר שעלי שמש כלי בישול, הכוונה שככה הדרך ביום חול. אבל אם ביום חול אתה לא מבשל ככה את הדבר הזה, אז זה לא נקרא כלי בישול. כלומר, אתה לא מבשל, עובדה שאתה לא מבשל אותו ככה ביום חול. אז עלי תה, הוא בכלל מדבר שעלי תה תעושה על האש ממש. גם היום שאנחנו לא עושים על האש, אנחנו תמיד מקפידים, נראה לי, עושים, תעשות את זה בעירוי. שמים קודם את התה, ואז מערים עליו, לא מכניסים אותו בכלי שני, זה כאילו פחות חזק הטעם. אז הנה, אתה רואה שאתה לא מבשל אותו בכלי שני. אז זו הטענה של המקילים בעלי תה.
איך
המקילים,
הרמב"ם כתב שיש עוד דברים.
בסדר, אז תחפש אותם, אנחנו לא יודעים מה הם. אנחנו ביום חול לא מכירים כאלה דברים.
הרב, גם בעלי תה אני לא חפש את הבשל אותם.
נכון, נכון. יש כאלה שגם הוסיפו את הטענה הזאת, אבל כנראה שרוב הפוסקים לא קיבלו את הטענה הזאת. אבל, אז יש מי שרוצה להקל בכלי שני, וגם הרב משה לוי זצ"ל הולך עם הכיוון הזה, אבל יש שיטה ייחודית שהיא לא, היא לא, לא מקובלת. אני רק אומר את זה כדי שאם תראו מישהו מכין תה, שם שקית בכלי שני, תדעו שיש, יש דעה כזאת. אבל, חשש לדאורייתא. אם זה קלי בישול זה דאורייתא. אם זה קלי בישול זה דאורייתא. עכשיו, השיטה השנייה אומרת, טוב, בוא נחשוש קלי בישול. אבל כמה תחשוש לקלי בישול? מה, ממש כמו קלי בישול, ממש קוליאס ההיספנין? תחשוש אולי קצת קלי בישול. אז הם מחמירים בכלי שני. גם הרב עובדיה יוסף זצ"ל מחמיר בכלי שני בעלי תה. כיוון, וגם האגרות משה, ועוד הם אומרים, טוב, שם זה ברור שצריך לחשוש לזה. לא, בסתים בתוך כלי שני. אבל להערות מכלי שני, שמה, למרות שבקוליאס ההיספנין גם זה אסור, מפורש, לפי זה, לפי מה שאנחנו פוסקים שירות בראשון כדי קליפה, אז ברור שלהערות מכלי שני זה יהיה אסור בקוליאס ההיספנין באופן מיוחד, אבל לא בטוח שעלית איזה קוליאס ההיספנין, אז לכן מכלי שני יהיה מותר. ככה ממש מה שיטת האגרות משה.
אבל עדיין צריך את הטיעון להכניס אחרי המים?
לא, אז אתה יכול לשים אותו בכלי שלישי ולשפוך מכלי שני על הטיעון. ויש שיטה שלישית, שהוא מתיר. ויש שיטה שלישית שהיא אומרת שאפילו כלי שלישי אסור. ככה, החזוניש לא אומר את זה בפירוש, אבל ככה לומדים על פי מה שהחזוניש רוצה לומר. שהוא אומר שאם אתה חושב לקלי בישול, זה כבר לא משנה כלי שני או כלי שלישי. כי אם אתה אומר שהם קלי בישול, אז הם מתבשלים מכל חום של מים. ולכן יש כאלה שמחמירים בעלי תה אפילו מכלי שלישי. מה? עכשיו, אז לכן מכינים את התמצית. יש פטנט שאפשר לעשות מי שלא יכין תמצית ורוצה לחשוש למחמירים, זה להכין תמצית פושרת. כלומר, אם תשים קרוב ליד צולדת בו, ותשים כמה שקיות, יצא לך תמצית, לא משהו, אבל זה יוצא, לא, זה עובד. נכון, אז תעשה כמה פושר עד קרוב ל-45 מעלות, זאת אומרת, תעשה שזה יהיה ככה, אתה יכול לבדוק עם האצבע שזה לא חם, ואז אתה, שזה לא חמידי, ואז אתה יכול לשים כמה שקיות, יש לך תמצית, מעין תמצית, ו... מה? ואז אתה סופר אותה לתוך כלי שני. כי אמרנו שכלי שני אפשר לשים משקים. מי שלא מחמיר בכלי שני לשים משקים. מקסימום לשים את זה בתוך כלי שלישי. אבל יש מקילים, כלומר, שנייה, יש הרבה מהעולם מקילים להכין תה בכלי שלישי. מי שהייתי אומר, מי שאומר את זה בפירוש, זה אגרות משה. גם בשמירת שבת הדברים לא חד משמעיים, זה נראה יותר שהוא נוטה יותר להחמיר, אבל הוא מאפשר, גם כן כותב את זה, וגם משנה ברורה לא, משנה ברורה לא אומר בצורה ברורה כן ולא, ולעומת יש את המחמירים בכלי שלישי, הייתי אומר שהכי מפורש זה ערוך השולחן, וגם מה שמבינים בדעת האגרות משה. כל אחד שיעשה לפי הבנתו, אז נראה שבכלי, להכין בכלי שני זה שיטה ייחודית, לא, לא נראה שככה נוהגים, בכלי שלישי או עירוי כלי שני, יש על מה לסמוך, יש שיטה נראה שהרבה או פוסקים או הולכים בשיטה הזאת, ויש מחמירים אפילו בכלי שלישי, ולכן משתדלים גם בישיבות בכל מקום מקומות להכין תמצית. רגע, אז כן, שני חוטי שאלה, כן?
הוא יכול לבקש ממי שמקפיד, יכול לבקש ממי שלא...
זו שאלה ממש טובה, ושהיא נוגעת בכל הלכות שבת, בעיקרון זה תלוי עד כמה הוא בטוח בעמדה שלו. ככל שהוא יותר בטוח בעמדה שלו זה בעיה. וככל שהוא פחות בטוח, אז כן. זאת אומרת, הוא אומר, אני חושב שאני חושש, אבל אתה יכול לסמוך על הדבר הזה, ולכן זה לא נקרא לפני עיוור, בגלל שאני לא אומר בוודאות מה האמת. אני לא חושב שאני מכשיל אותך. אז תאורטית זה יכול להיות אפשרי, כן.
אבל אם נגיד כזה, הוא כאילו רוצה שהוא הולך
אפילו. רק שנייה אחת, יש פה עוד כמה ש... כן.
יש
שיטה
שמצריכה
כלי
שלישי?
שלא שעירוי אסור. אני זה לא ברור כל כך, יכול להיות שהפרי מגדים, זה לא חד משמעי, אבל לכאורה לפי ההיגיון של ההשוואה לקולס ההיספנין אז צריך לומר שכן. גם הגות משה הוא לא מספיק ברור, הוא אומר שלא מצאנו אחרי כלי שני בישול, אבל האם המסקנה היא שרק כלי שלישי או אפילו עירוי כלי שלישי או אפילו עירוי כלי שני, לא כל כך חתוך העניין הזה. הרב עובדיה זה מפורש עירוי כלי שני הוא מתיר. רק שנייה, משואל לפני, כן.
מה בדיוק ההבדל בין עירוי כלי שני לכלי שלישי?
במציאות או בדין?
במציאות.
בכלי שלישי זה שאני שם את המים, בכלי שלישי, ואז אני שם את הסקיטי. כן, אז ורן רוצה
לשאול. אם נדמה לנו מפוסק מסוים, אז עולים את זה כאילו, הוא דווקא אוהב את הזבר או לא את הזבר, פשוט הוא הולך כמור. עכשיו פה הנקודה של להיות
איזה מישהו אחר? תיאורטית, כן. תיאורטית יש מקום לומר שאפשר להקל בזה. הדברים הם לא מספיק חד משמעיים, זה תלוי זאת אומרת, תלוי בהגדרה תפני עיוור, בהקשר הזה, הפעם שדיברנו לפני עיוור, אז קצת הרחנו בזה יותר. הרב עובדיה עצמו בחזון עובדיה גם דן בזה, והוא לא מכריע בזה בצורה חד משמעית, אבל זה נראה שהוא נוטה יותר, לפי ההסכנה שלו, להקל בנקודה הזאת. שאפילו מה שהספרדי פוסק כמרן, זה לא בצורה ודאית מוחלטת, אלא בתור בגדר ספק ובגדר חומרה, ולכן מעיקר הדין זה נראה שאפשר לומר למישהו אחר שמקל, לעשות גם עבורך. ודאי שאם השני עשה עבורך מעצמו, זה ודאי אתה יכול להקל בתוצאה. לומר לו, זה קצת יותר, זה לא חלה כל כך.
הרב אליהו מחמיר בלומר.
טוב, תודה, כתוב בעל פה, מה אתה...
אם פלטה עומד מפורש, אם פלטה.
לגבי לך שהצטנן או לגבי פלטה סתם? לגבי לך שהצטנן, אז זה כבר שמרן לא מביא דעה אחרת, אז אתה יכול להגיד שפה זה כמעט מוחלט, שאנחנו לא סומכים על לך שהצ... על בישול בלח שיש התבשל. אבל לגבי פרטים נוספים זה לא בטוח שבכל דבר אנחנו צריכים להחמיר.
אבל היום לכל מי בפלטה שאם זה לא אפילו אם זה לא נעים וזה אסור להשתמש?
מה בדיוק המציאות?
לגבי הפלטה.
כן, אבל תלוי מה, יש את אלה שמחממים מרק, יש יוצאי תימן שהם הולכים לפי הרמב״ם, שהם מחממים מרק בשבת בגלל שהרמב״ם מקל שמותר לבשל לך שיצטנן. פה זה קצת יותר חמור, כי זה גם דאורייתא, וגם כאילו מרן לא אפילו לא הביא את הדעה הזאת בכלל. כאילו ביטלנו את הדעה הזאת מבחינת ה... זאת אומרת, זה יותר החלכה יותר ברורה שמחמירים בזה. זכור שבזה מחמירים. השאלה אם בכל פרט נחמיר.
זה לגבי להניח הפלטות, להניח הפלטות.
טוב, אז אני לא ראיתי את זה, אני צריך לראות בפנים. אני לא יודע עכשיו מה הכוונה. כן.
אם זה אסור בכלי שלישי, זה גם אסור בגלל מעד, בכל הכל.
כן, הכל שזה היה צולדת בו, זה לא יעזור שום דבר.
לפי השיטה המחמירה, זה יועיל להם אם יקחו ציון שמישהו שישתמש בו בכלי שני?
נכון, זו שאלה טובה. המשנה ברורה מעלה אפשרות להכין תמצית על ידי עירוי כלי ראשון, כאילו להכין, להראות עליהם מכלי ראשון ולהפוך אותם, ואחר כך בשבת להשוב להראות עליהם מכלי ראשון. אבל הוא מתלבט, הוא אומר, זה לא בטוח שזה יתבשל כמו שצריך. זה תלוי אולי באמת כמה זמן זה היה בכלי שני. אם זה היה כלי שני הרבה זמן, שאתה יכול להגיד שכל מה שכלי שני יכול לעשות לעלי תה כבר נעשה, אז הנה חינם, עכשיו אתה תוכל לשים אותו גם בכלי שני. כן, השאלה מתבשל מהר עד הסוף, או שהוא מתבשל מהר חלק. זה יהיה הספקות. עכשיו, הנושא של בישול, כן, יש עוד שאלות בנושא הזה של כלי בישול, הנושא של מנה חמה, הנושא של למשל להכין קוסקוס בשבת. הייתי אומר שהדברים הם לא כל כך ברורים עד הסוף. זאת אומרת, מצד אחד הכתוב ברמה שאם אדם מכשיר דבר קשה והופך אותו לראוי לאכילה, אז זה נקרא, זה גם כן נקרא סוג של בישול. ולכאורה כל הדברים האלה אפשר להכין אותם גם בכלי שני. זאת אומרת, הם עכשיו כרגע לא ראויים לאכילה, והם מתייבשים, ועכשיו עכשיו החום גורם להם, לכאורה תגיד ששם הזה נקרא קלי בישול. באמת קצת נראה ככה, כן, זאת אומרת נראה שזה מגיע עד כדי דרגה שזה קרוב לבישול, ועכשיו הם לא קלי בישול במהות, אבל הביאו אותם לרמה כזאת שהם כל כך קרובים לבישול, שעכשיו מה שנשאר זה שלב מאוד קטן בבישול. אז גם את הדברים האלה יש מקום בסברה לומר שזה סוג של קלי בישול, ויהיה אפילו בכלי שני, ומי שמחמיר בכלי, בכלי שלישי אפילו יהיה אסור. ויש כאלה שאומרים שזה לא קשור לקלי בישול, אלא אם זה כלי שני, אז זה כמו צונה. כלומר, זה, למרות שזה עכשיו מכשיר את זה לאכילה, אבל עכשיו זה כלי שני או כלי שלישי. כלי שלישי לא מבשל, כלי שני גם, למי שמקל, כלי שני מי שמחמיר, מחמירים על הכל, אבל נגיד בכלי שלישי, יש כאלה שרוצים להתיר מנה חמה, ואפילו גם, לפי זה לכאורה גם להכין קוסקוס. אני חושב שלא נוהגים ככה. אני חושב שזה נראה מוזר. אתה ממש מרגיש שאתה מכשיר על ידי חום את האוכל, ויש בזה, בסברה, יש לפי סברה חזקה להחמיר בנקודה הזאת. אני יודע שיש בספרים שיש מקילים. טוב, כל אחד יעשה כפי הבנתו, אבל צריך מחשבה, אתה חשוב גם שזה ממש חשש דאורייתא. זה מאוד קשה גם להבין אז מה זה קולס ההיספנים. כלומר, אם זה מותר וזה מותר וזה מותר, אז מה זה הקולס ההיספנים היותר טוב מאשר מנה חמה? ומה, מה, מה, מה העניין? זה ממש נראה שאם אתה מחפש משהו כדוגמה להיום, מה רגילים להכין בצורה כזאת פשוטה ובלי התעסקות עם האש, זה לכאורה הדברים האלה שנעשים, שנעשים בקלות על ידי חום אפילו של כלי שני. יכול להיות, כן. לא שמעתי אף פעם שאפשר לאכול את זה בלי.
לא, הוא יצויר, שזה
מנה חמה כזאת. כן, אז אתה הורד את זה באמת משהו אחר, כי אז זה כבר ראוי לאכילה, זה בקשור לבישול אחרי האפייה.
מה זה אפשרי?
כן, זה אפשר יהיה לצרף עוד צירוף בהקשר הזה, שאם זה בכלי שלישי, אז לא תהיה בעיה. אז זה לכאורה יהיה כמו, זה יהיה אותו דבר, זאת אומרת, אם האבקת מרק היא... היא לא ראויה לאכילה בכלל, ועל ידי זאת אומרת, בוא נגיד לך, אנחנו מדברים עכשיו, הכלי שני מסתבר שיהיה אסור. לפי המשנה ברורה והולכים מימי, ודאי יהיה אסור. לפי מי שמקיל בכלי שני, יכול להיות שפה זה יהיה קצת יותר דומה לסוג של קלי בישול. אלא אם כן, אבקת מרק הזה עברה בישול כמו הקפה נמס. אני לא בקיא בדיוק במציאות של אבקת מרק, ואם היא עברה בישול כמו קפה נמס, אז תהיה הכנה כמו קפה נמס, שזה אנחנו מתירים.
זה לא תבלין?
מה? זה לא ברור מה זה תבלין. עכשיו, אם היא לא עברה, אם היא לא עברה בישול, אני חושב שכן יש מקום לחשוש בה לקלי בישול. כלי שלישי יכול להיות שאפשר יהיה להתיר דבר כזה. נכון, בכלי שלישי, כן. בסדר, כן. למה לא? זאת אומרת, אם אין בעיה של לש, אם אתה עושה את זה סמיך.
לא, זה
אם זה משהו נוזלי, וזה, אז אתה עושה את זה בכלי שלישי, כן, אז לכאורה, כן, זה יהיה בסדר.
אם זה קלה בישול,
נכון, אז על רטבים, אני לא יודע אם זה משהו שאתה מבשל שם, זה יותר הצורה, לא כל כך הדבר עצמו.
אבל מישהו עושה מנה חמה, הוא עושה גם בכלי שלישי,
גיל? פשטות כן, זאת אומרת, בגלל שיש פה ממש, אתה ממש מכשיר את זה לאכילה. זאת אומרת, הכלי שלישי מכשיר את זה לאכילה. היא בושלה, אבל לא עד הסוף. עובדה שאתה לא יכול לאכול אותה. היא בושלה עד דרגה כזאת, שאם תשים עכשיו מים, זה יגמור את הבישול.
אולי היא בושלה לגמרי, רק יש לזה חומרים שאומרים ששומרים אותה
אחרי. אז אני לא חושב שלא, זה לא ברור שזה ככה. זאת אומרת, זה בושל עד דרגה כזאת, שאם אחר כך מייבשים אותה, וזה עדיין לא, זה לא בטוח שזה מבושל לגמרי. אז יש כאלה שרצו להעיר, אז ככה, בוא נחדד את הנקודה של אבקות. עכשיו, אם זה אבקה שהיא עברה בישול בעצמה, כמו קפה נמס, קפה נמס זה בעצם קפה שבושל, אחר כך ייבשו את הנוזל המבושל, ואז אתה מקבל את האבקה. יש להם כל מיני שיטות איך לייבש את זה. ולכן בזה גם המחמירים בכלי שני מודים להקל. למה? כי שאני מכניס את האבקה לכלי שני, אני בעצם זה נקרא בישול אחרי בישול. הקש את הצד שאמרנו שלך שזה יבש הופך ללח, אבל כמה שכלי שני גם ככה זה חומרה, אז אתה לא מחמיר. אמרנו כבר שכמו לח שהצטנן, כמו חלב שכבר מבושל בכלי שני, צריך גם אבקת קפה נמס, או גם כן עתיר לשים אותה בתוך כלי שני. עכשיו, אם זה אבקה שהיא לא, שמת יש רכיבים שלא עברו בישול, ופעם העירו שאולי יש שמן או דברים נוספים שמכניסים. אז אני, מה שאני ידוע לי שבקפה נמס מגורען, יש כאלה שאמרו שיש בזה תוספת כנראה של איזשהו כל מיני חומרים, לא בטוח שבכל ה... בכולם, אז לפי זה לכאורה היה צריך לחשוש לפי שיטת המשנה ברורה שמחמירים בכלי שני. כיוון שזה לא דבר ברור, אז וגם, השאלה היא גם הגזרה של מחזיק ומבשל שייכת, שיש איזה דבר שאף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא יודע ממנו, האם אפשר להגיד על דבר כזה, על אבקה של קפה שרובה המוחלט עברה בישול. אז כל עוד שאדם לא יודע, אני חושב שלא צריך להחמיר בזה, כי כלי שני, שוב, זה חומרה, זה לא דין גמור. במשנה, בגמרא מפורש, כלי שני אינו מבשל, אז אין פה חשש דאורייתא, אם זה לא קלי בישול. רק, עכשיו, מי אמר ששמן הרי מפורש שמותר? ממילא גם רכיבים אחרים שהם לא מבושלים, לא בטוח שאנחנו נצטרך לגזור את כל הגזרות של כלי שני, גם על מציאות כזאת שהיא לא כל כך מובהק, שהיא לא ברורה להחמיר בה. מי שרוצה להחמיר שיעשה בכלי שלישי, אבל אני חושב שרוב העולם נוקט להכין קפה בכלי שני. אז רק תה זה בעיה חמורה.
הרב אמר בשיעור הקודם שקפה נמס עושים אחרי המים, כאילו לא זה מה שישר...
נכון, לא בעירוי אלא בכלי שני, בדיוק. לא להראות מכלי ראשון, אלא לשים את זה בכלי שני. שככה ראוי לעשות. לא את הסוכר ולא את הקפה, אלא רק אחרי. אז גם סוכר, תודה, הסוכר עבר בישול, לכן אין בעיה לשים אותו גם כן בתוך כלי שני.
אותו דבר קפה שחור, נכון?
וקפה שחור, עכשיו מיד, אני תכף מדבר על זה מיד על הבישול אחרי האפייה. אז שם זה לא כל כך פשוט. אמרתי שלמעשה, הבן יש חיים מתיר בקפה, אבל לא בטוח שכולם יתירו בקפה. עכשיו,
יותר חמור העירוי מכלי שני לשלישי מאשר לשים את כלי שני עצמו?
לא, מה פתאום? תמיד עירוי יותר קל, זה יורד עוד דרגה. לא, עירוי כלי ראשון. להראות ישר מהמחם על האבקת קפה נמס והסוכר, זה עדיף שלו.
העירוי מכלי שני
זה בסדר. אני ודאי שזה בסדר, אפילו בתוך הכלי שני מותר.
כאילו כשאני מכין תל... לא דווקא, כאילו, אתה
נשאר
את הסוכר,
עושים
אחרי שהמים בפנים.
כן.
אני רוצה לחזור למה אסור להראות מכיר, כאילו למה עדיף שלה.
בגלל שזה יבש הופך ללח. כי היות וזה נמס, אז אולי עכשיו זה הפך ללח, ובלח יש בישול אחר בישול. אז לכן אנחנו חוששים לכתחילה לא להראות ישר מכלי ראשון. דיברנו על מחלוקת המגן אברהם והלבוש על שומן שהתקשה. וגם בתוך שנת הלבוש שהוא החמיר, שהחמיר בזה, הוסיף עוד חומרה, שאפילו אם זה יבש, גם אם זה נמס, גם נמס זה כמו יבש שהופך ללח. אז זה חומרה על חומרה, אבל גם זה חומרה קלה, אז כנראה שתפסו אותה למעשה.
אבא זכיר מחזה כי מבשל בכלי שני.
נכון.
יש דבר כזה מחזה מבשל גם אם זה בכלי שני. כן. אנשים בדרך כלל לא מעבירים
נכון, זו שאלה טובה, מאיפה תוספות המציאו את החושש הזה שמחזיק מבשל בכלי שני, מה פתאום שמחזיק מבשל? אבל התשובה שדברים שאתה רגיל לעשות בכלי שני, כנראה שאתה ככה עושה אותם גם יום חול, או שיש לך איזה עניין לשים אותם בכלי שני. כשאתה שם איזשהו, נגיד, כשאתה שם משהו בכלי שני יש לך רצון לבשל אותו, אז יש לך רצון לחמם אותו, אז כנראה, אז כאילו אנשים חושבים שאתה רוצה עכשיו להכין משהו בתוך הכלי שני הזה. הבעיה הזה שכלי ראשון וכלי שני, יש לנו עוד דיון לגבי דבר גוש. כלומר, תפוח אדמה או חתיכת בשר שהייתה בתוך כלי ראשון, ואני העברתי אותה לצלחת. השאלה היא תמיד לגבי לשים עליה דברים לא מבושלים, מה תהיה הדוגמה לשים עליה, אז קטשופ דווקא לכאורה הוא כן עובר בישול, אז לא כל כך צריך להחמיר, יותר שייך על כל דברים אחרים שאדם ירצה למרוח או לשים, ירצה לשים שמן זית או משהו כזה, על גבי התפוח אדמה הזה, הרותח. האם זה נקרא שהוא שם את זה על כלי שני, או נקרא שהוא שם את זה על כלי ראשון? בעיקרון, ומה הסברה להחמיר בזה? הסברה להחמיר שהתפוח אדמה עוצר בתוכו את החום. כלומר, כל מה שלא הסברנו מספיק את העניין של הסברה של כלי שני. הסברה של כלי שני היא שברגע שזה ירד למקום, ברגע שזה ירד כלי, והכלי עכשיו הוא לא, התפנות שלו הן קרות, אז זה לא נחשב עכשיו שיש לו כוח בישול. תכף נביא איזושהי קושיה לגבי המים. אבל לפי זה בדבר גוש, שאין לו דפנות מקררות, אלא עומד בעצמו, אז צריך לו תסור. אמנם הפוסקים, יש בזה מחלוקת גדולה בין הרמ"א לבין הרש"ל, האם דבר גוש יש לו כוח להבליע ולהפליט, באיסור ויתר. לא כתוב בפירוש במחמירים שיש גם איסור בישול. באמת יש אחרונים שאומרים שגם למחמירים איסור ביורי דעה, שיש דבר, שבעיה בדבר גוש, זה רק לעניין בליעה והפלטה, לא לעניין בישול. אבל המגן אברהם בא והחמיר ואמר שבדבר גוש יש גם בעיה של בישול, לא רק בעיה של הפלטה והבלעה, והמשנה ברורה פוסק כמו המגן אברהם. אז קודם כל מי שפוסק כמו הרמ"א ביורי דעה, כלומר יש אחרונים שאומרים בכלל הרמ"א פסק להקל שאפילו אין הפלטה והפלעה, אז אפילו ברור שגם בישול אין. וגם מי שמחמיר, מי אמר לך שזה בישול, זה כאילו מין ספק ספקה להקל. אף על פי כן מי שהולך עם פסקי המשנה הברורה, רגע, דבר גוש מבשל. ולכן, שמירת שבת ועוד, אומרים לך, אתה לא יכול לשים על שום דבר גוש. אחרים, עבדיה ועוד, אומרים, לא חוששים לעניין של דבר גוש לפחות לגבי בישול, ואפילו לא לגבי הפלטה והבלעה, ולכן הם מקילים בנקודה הזאת. דרך אגב, לא הזכרנו באמת שקושייה חזקה לגבי הנושא של עירוב מים במים, שזה נושא בפני עצמו. אמרנו שלכולי עלמא מותר לשים מים בתוך כלי שני. הנושא של לשים מים בתוך כלי שני הופך את שאלת כלי שני לשאלה מאוד קשה. מה הסברה של כלי שני? אז באמת כבר הרשב"א הקשה את השאלה הזאת. למה כלי שני זה לא מבשל? אם אני אשים מים, לכאורה מים מתחממים. אומר הרשב"א לא, אפילו אם תרגיש שהמים חמים, המים שאתה מרגיש חמים זה המים שהיה בשמה לפני כן, אבל המים החדשים ששמת הם לא התחממו, הם לא התבשלו. אבל זה לא כל כך מובן קראת המציאות, כי לכאורה אפילו אם תשים את המים האלה לתוך שקית ותכניס אותם בתוך כלי שני, הם כן מתחממים. כך שלהבין לכאורה למה כלי שני לא מבשל זה לא מובן, קראת המציאות זה כן מחמם את המים. ולכן פה אנחנו צריכים ללכת שכלי שני לא מבשל, זה כנראה משהו עקרוני, זה לא כל כך משהו מציאותי, אלא יותר משהו עקרוני, שאין דרך לבשל בכלי שני מהתורה. התורה סומכת על נושא של דרך, ולכן כלי שני מדאורייתא הוא לא מבשל. רק כמו שהזכרנו מקודם, כל החומות הייתי צריך להגיד בהתחלה, קובל כל ההקשר הזה של הגדרה של כלי שני.
מי מביא את הזוהר?
מה?
מי מביא את הזוהר?
זה הרמב"ן בעבודה זרה ועוד. הם משלבים, זאת אומרת, הנושא הזה הוא נושא לא ברור, הוא מעומעם מאוד, כל הנושא של הגדרת בישול בכלי שני מדאורייתא. מן רבנן זה כמו שאמרנו מחלוקות אחרונים שקשורים יותר לגזרות נוספות. עכשיו בואו נזכיר עכשיו את הנושא של המחלוקת של בישול אחרי האפייה. נחלקו הראשונים האם יש בישול אחרי האפייה או לא. יש מי שאומר שיש בישול אחרי האפייה, שהרי הנה אתה רואה שמצה שהתבשלה לא יוצאים לידי חובה, מות שהיא נאפתה, התחלה רק איך יש בישול, אז הוא מקלקל אותה. והמקילים אומרים, זה דין מיוחד במצה, אז באין אנטר המצה. אבל זה לא דין שקשור בהלכות שבת. להלכה, מרן מביא שתי הדעות, ונראה יותר שהוא נוקט להקל. אמנם גם בצורך התחל שחנוך עצמו הדברים לא כך ברורים, אבל בבית יוסף זה, הוא הכריע בצורה מפורשת להקל, ולכן נראה שלהלכה צריך לנקוט שאין בישול אחרי אפייה, לפי הדעת השולחן ערוך, ולפי דעת הרמ"א, חוששי, כן יש בישול אחרי אפייה. הדבר הזה בא לידי ביטוי, למשל, כמו שראינו מקודם, נושא של, של צנימים ושל, לשים צנימים במרק, לשים דברים אפויים בתוך מים, לשים ביסקווית בתוך מים חמים. למרות שזה אפוי, אבל אף על פי כן, יש בזה בעיה של בישול, ושוב, זה תמיד מתחבר גם עם כלי שני. אז אפילו שיש לך את שני הדברים ביחד, גם בישול אחרי אפייה, וגם כלי שני, הרמ"א מחמיר בזה. מה? שקדי מרק, יש כאלה שאומרים בישול. אז זה תלוי בסוג. יש כאלה שמתוגנים, יש שמן עמוק, זה תלוי. היום, בגלל ההתנצה של הבריאות, אז הם כבר מתהדרים את זה שזה רק עבר אפייה ולא טיגון. אז באמת חוזרת הבעיה אותה, ולכן צריכים את המצקת, כדי להפוך את זה לכלי שלישי. בהקשר הזה נחלקו, כמו שאמרנו קודם, על הקפה שחור, עכשיו נסביר את זה קצת יותר, אז נחלקו החכמים בשוט גינת ורדים, האם שייך פה כל העניין הזה של בישול אחרי אפייה, ואם יש בישול בכלי שני, והטענה של הטענה של המחמירים, שקודם כל יש כאלה שאומרים שיש בישול אחרי אפייה, צריך לחשוש לזה, אז גם אם הקפה שחור עבר כלייה, עדיין, עכשיו אתה מבשל אותו, וטענה שנייה, שגם אם תגיד שאין בישול אחרי אפייה או כלייה, פה הקפה לא ראוי לאכילה. זאת אומרת, כל מה שאמרנו שאין בישול אחרי אפייה, זה רק אם נגיד, אפיתי לחם, עכשיו אני שם אותו בתוך מים, אז עכשיו יש לי תואר, עכשיו הלחם היה ראוי לאכילה גם לפני, רק עשיתי לו איזשהו שינוי. אבל הקפה שחור שלך הוא לא ראוי לאכילה, מה יעזור לי שהוא היה קלוי לפני כן? עכשיו אתה שמה, עכשיו אתה מבשל אותו. ולכן יש מחמירים בקפה שחור, שזה לא גם לפי השולחן ערוך שאין בישול אחרי אפייה, עדיין יהיה אסור להראות עליו מים רותחים. אבל באותו שוט יש גם כאלה שאומרים, לא, קפה שחור הזה כן ראוי לאכילה. הוא ראוי לאכילה, כן, שאנשים הולכי דרכים אוכלים אותו, וזה כן נהיה ראוי לאכילה, וכיוון שאין בישול אחרי אפייה, אז ממילא צריכים להקל בזה. וככה פוסק הרב עובדיה יוסף, האמת שזה כולה גדולה מאוד, בגלל שבאמת גם בשוט אותו, בתוך אותו שוט גינת ורדים, הדברים הם לא, זה לא נראה שככה רוב הפוסקים שם מחמירים, כל אחד מטעם אחר, ומעלים עוד כל מיני סברות להחמיר, ולמעשה זה יוצא, זה בעצם שילוב של כמה דעות, של כמה, לקחת כמה סברות שמקילים, ויכול להיות שאף אחד שם לא יקל את הקולה של הרב עובדיה. הוא לקח קולות מכמה תשובות שם, ושמח על זה להלכה, שיהיה מותר להראות מכלי ראשון על קפה שחור. אז הסברה היא מובנת. הוא אומר, הקפה שחור ראוי לאכילה, הוא אומר, אין בישול אחרי אפייה, אחרי כלייה, ולכן זה מותר.
גם קפה
מגורן? קפה מגורן זה פשוט, זה קפה נמס. אנחנו מדברים עכשיו על קפה שחור, שהוא עובר רק כלייה, בלי בישול.
קפה מגורן?
קפה מגורן עובר בישול. כן, בישול אחר כך ייבוש.
אז מותר גם.
אז זה ודאי מותר. זאת אומרת, בעיקר הדין, כלומר, אם אתה לא חושש לנושא של לך שהפך ליבש, ליבש הופך ללך, אז יהיה מותר. אמרנו, שאנחנו שם מחמירים לבילל הנושא הזה שלך שהופך להיות יבש. זאת אומרת, זה הצד להחמיר בקפה מגורן שהוא נמס בתוך הכוס, ואז הוא הופך להיות כאילו לך. הקפה שחור אין לו את הבעיה הזאת של השופך, כי הוא לא נמס בתוך הכוס. אז הוא לא הופך להיות לך, הוא נשאר עדיין נפקה.
זה יותר קש, אתה יכול לשים אותו ישר בתוך הכוס.
טוב, מצד זה כביכול זה יותר קל. כן, מצד זה יותר קל, אבל...
הוא לא
מבושל? מה?
הוא אפוי ולא מבושל?
הוא קלוי. קפה שחור הוא רק קלוי, הוא לא מבושל. אז זה עכשיו בדיוק כמו שהתפלפלנו. ראינו שמחלוקת ראשונים, מחלוקת מרן ורמ"א. כל אחד יעשה כפי הבנתו. אנחנו כמובן לא יכולים, אי אפשר להכריע פה בין הגדולים, אבל צריך לדעת גם על מה אתה סומך כשאתה עושה את זה. כדאי ללמוד את הסוגיה הזאת יותר בפנים ולראות את התשובות ולהבין עריכות גדולה מאוד בנושא של הקפה, ורק אז תראה אם אתה באמת סומך עד הסוף. שאתה חושש עדיין בכל זאת בכל איזשהו מקום להחמיר?
אם אני
מתחק מהורא
עד עכשיו כשחור, לכאורה זה כן
צריך לעשות. אתה אומר שמותר לעשות עירוי כלי ראשון. הרב אליהו מאוד, מאוד, הייתי אומר, מחפש את המילה, מאוד, לא, מאוד, מאוד לא הסכים עם הקולה הזאת. זאת אומרת, אני לא יודע כמה, בתש יש פה חשש, חשש חטאת, זאת אומרת, זה, ואני יכול להבין, כי באמת זה נראה הקולה הכי גדולה שאף אחד לא העלה אותה באותו שירות גנת ודים, או העלו אותה בתור אפשרות כזאת, אבל לא, לא בתור משהו שהוא חתוך. בכלי שני, לפי השולחן ערוך, וגם הבן ישחי פה מסכים, כן, לפי הרימה והכל, ומי שהולך בעקבותיו, יהיה אסור. לא, יהיה אסור. בגלל שהם אוסרים הכל בכלי שני. הם אוסרים הכל בכלי שני. גם פת, כמו לא יותר טוב מפת בכלי שני. בכלי שלישי.
למה?
או עירוי כלי שני. מה?
למה לבן ישחי כן מותר לעשות
מי? אני חושב שזה בגלל שזה נהגו ככה. זה מה שאני יכול להבין, אנחנו פה מסיימים. כן, אבל לגבי פת הוא מחמיר. אבל לגבי הבוהן, איך הוא קורא לזה? לא, לא קווה, הוא כותב משהו אחר. אז שם הוא אומר שכן אפשר להוסיף. הם גם היו עושים את זה בצורה אחרת, הם היו מכינים את זה ביום שישי, ואחר כך בשבת מוסיפים עוד קצת אבקה. לא יודע בדיוק מה היה העניין שלהם, היה להם איזה תקסים כנראה. העולם היה פעם יותר משוכלל בנושא של קפה. היום יש דברים אחרים. טוב, עד כאן.